вами проведем первую такую пробную беседу. Попробуем заодно все возможности, которые у нас будут. Песни включим в нашу беседу и вопросы ваши, ответы мои, чтобы все, так сказать, наладить. И завтра уже поедем. Что я хочу сказать? Придется завтра повторить, конечно. Мы находимся, сами понимаете, с вами сегодня уже совершенно ясно.
Анахно айом нимцаим, айом за квар барур, шизо некуда маот критит шелит патхут аеношут, аль за катву мекубалим баал асулам, амуре шелану. הוא חלם על כאשר העולם יתחיל להרגיש את עצמו במצב כזה מנוכר שלא מבין מה קורה איתו, שלאדם יש שאלות, שאלות על החיים, על הגורל שלו, על גורל העולם, כשהוא לא מבין מה יהיה, ולא רק הוא, אלא כל העולם סביבו. אנחנו באנו לחיפוש על מטרת החיים, כי כל אחד מאיתנו הרגיש את זה בתוכו. וחיפשנו. ולכן איפשהו שמענו, ובצורה מקרית, זה נגע בנו, ומיד תפסנו את הגל הזה. והגענו להיות יחד בקבוצה אחת. והיום, מצב דומה לזה, מתחיל כל העולם להרגיש. אף על פי שאולי אנחנו עדיין רחוקים משאלות על הטעם בחיים, אבל כל הבעיות שמתעוררות עכשיו יותר ויותר, מתנגזות, מתחברות יחד, כולן בסופו של דבר מתחילות להתגלות בעולם כך שהחוסר בתשובה על השאלה איך לשרוד הוא בסופו של דבר מעלה את האדם לדרגת קיום יותר גבוהה. ממצב של כל מיני בעיות האדם מתחיל לשאול את עצמו, בשביל מה אני צריך את כל הסיבוכים האלה? בשביל מה אני צריך את החיים האלה? ומגיע לשאלות שמהם אנחנו התחלנו. כמובן שלא עד כדי כך בבירור, אבל בתת מודע אנחנו מרגישים את זה גם לפי הדיכאון שלאט לאט מתגלה בעולם, וגם לפי כל העבודות והמחקרים שעכשיו נעשים על ידי פוליטולוגים ופסיכולוגים למיניהם, כל מיני אנשי מדעי החברה, ואף פעם בהיסטוריה לא היה מצב שכל העולם הרגיש את עצמו כתלוי אחד בשני. אנחנו מבינים שמה שקורה בחלק אחד של העולם יהיה לו השפעה בחלק השני. וכולנו קשורים באופן הדדי, ובסופו של דבר לא נשאר שום פינה ריקה שבה אפשר להסתתר, אלא כולם מתחילים להבין שאנחנו נמצאים תחת שליטת הגורל שמובילה אותנו למשהו מאוד רציני ומסובך. והייתי אומר, איך להגיד, אלי, משהו גורלי. אולי גורלי. כן, תודה. זה נכון. לכן, המצב שלנו מיוחד. לא שבא לנו ללכת לאיזושהי הרגשה נעלה, לדעת להרגיש את אותן הכוחות שמשפיעים על העולם שלנו, לראות את כל המערכת שמנהלת את העולם, להשתדל להיכנס לזה, לדעת, להכיר, באיזושהי צורה להתחבר לזה, לעלות מעל הטבע.
Не просто наше внутреннее личное желание
руководит нами сейчас. А рацион пашут аиши שלנו מנהל אותנו עכשיו, אלא אנחנו מתקיימים בשדה עצום של תמיכה מסיבית מבחוץ, ולכן אנחנו יכולים לקוות להצלחה
внутренних групповых и личных каждого из нас
גם ברצונות האישיים שלנו וגם הפנים קבוצתיים, והחלום הזה יש לו כל הסיכויים להתגשם, כי הטבע כולו, שזה הבורא, זה האנוח, מוביל אותנו שאנחנו נגלה את כל המערכת הזו ונתחיל להשתתף בתוכה באופן פעיל, להיות בה חלק הפעיל.
Для этого и закручена вся эта
сегодняшняя
проблема с кризисом глобальным во всех его.
Есть את כל הבעיה הזאת של המשבר הגלובלי עם כל הצורות שלו.
Это всё только для этого и существует
никак. זה קיים רק בשביל זה. אין למעשה שום משבר.
Адаптация человека к новому миру, который
המשברו, ההסתגלות של האדם לעולם החדש שלאט לאט יורד עלינו. אנחנו בחוכמת הקבלה לומדים שאף על פי שהבורא הוא טוב ומיטיב, זה כוח עליון, זה כוח הטוב והאהבה, הוא סובב ועוטף את כל מה שקיים במציאות, ורק טוב נובע ממנה. אבל הטוב הזה שהוא מתקרב אלינו בהדרגה, האור הזה מעורר בתוכנו תחושה מנוגדת, כי אנחנו, לפי התכונות שלנו, לפי האיכויות שלנו, הרצונות והמחשבות, מנוגדים לאור הזה. ובסופו של דבר אנחנו חשים את ההתקרבות של הטוב כמשהו רע. וגם בעולם שלנו קורה אותו דבר.
Чем больше родители хотят от ребёнка и давят на него, тем
כמה שההורים רוצים יותר מהילד ולוחצים עליו, כך הוא מרגיש את עצמו יותר רע תחת הלחץ שלהם, אף על פי שהם מאחלים לו רק טוב, אבל הוא כך מקבל את זה, עד שיסכים שההשפעה שלהם עליו היא טובה לו ומועילה לו. אותו דבר גם אנחנו מרגישים. הכוח העליון מתקרב, עולם העשייה בהדרגה, הוא צריך לרדת עד לדרגת העולם שלנו, ואנחנו מרגישים את עצמנו בחוסר ידיעה טוטלי, באובדן השתונות, מה שאנחנו לא מנסים כדי לשפר את החיים שלנו, שום דבר לא יוצא. האנושות כבר מבינה עד כמה שהיא מסתבכת יותר ויותר ויותר, והכדור שלג הזה גדל וגדל מכל הכיוונים, וזה לא רק תלוי באדם עצמו, אלא גם הטבע מצטרף לזה עם כל ההשפעות שלו. הטבע הדומם, הצומח והחי, אקולוגיה לוחצת עלינו מכל הכיוונים. לכאורה נראה לנו שהמערכת לגמרי לא מכוונת, אבל בעצם לא. זו רק המדרגה הבאה מתקרבת אלינו, ואם אנחנו נתאים את עצמנו אליה, אנחנו פתאום נגלה את כל העולם בפריים חדש לחלוטין. פתאום הכל מגיע למצב של הרמוניה, לקשר הדדי טוב, וכמו הגוף שלנו, כשהוא נמצא בהרמוניה מוחלטת, מרגיש בתוכו חיים, כוח, אנרגיה, אפשרות לעשות הכל, כך גם אנחנו נרגיש את עצמנו, אם אנחנו נציב את עצמנו בהתאמה למצב הבא. ובדיוק על זה מדברת חוכמת הקבלה. בהגדרה, חוכמת הקבלה היא גילוי הבורא לנבראים בעולם הזה. הבורא הכוונה היא בכל פעם המדרגה הבאה. מדרגה הבאה, עליונה יותר, כלפי המדרגה התחתונה, נקראת הבורא שלה. עד שכל העולם לא הגיע להבשלה מלאה, עד שהדרגה הבאה לא התחילה לרדת לעולם שלנו, אז רק בודדים בכל דור, על ידי יגיעה אדירה, הרבה יותר רצינית ממה שאנחנו נותנים היום, היו מגלים לעצמם את העולם העליון. האנשים הלכו על כאלה מגבלות אישיות שאפילו לא ניתן לתאר לעצמנו מה זה, והיו מוכנים לסבול את כל זה. אבל אנחנו לא צריכים את זה. בשבילנו נשאר רק דבר אחד, חיבור. זה התנאי שבקיומו אנחנו נהיה דומים למדרגה הבאה. ולכן אנחנו נתאספנו כאן בכדי לנסות להגיע להרמוניה הזו, לדמיון למדרגה הבאה. אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר פיזי כמעט, רק לחבר בפנים את הרצונות שלנו ואת ההשתוקקות. ניתן לנו לשם זה כמה ימים, אנחנו צריכים במשך הימים הללו להתמסר לזה לחלוטין. ולעשות הפסקות רק למה שהכרחי לחיים ממש. מה שהכרחי כל אחד צריך לנסח בעצמו. אבל כעיקרון כל המחשבות שלו והתחושות שלו צריכות להיות מכוונות יחד עם כולם רק לגילוי האור כטוב. את המצב הבא כטוב ושלם. המצב הבא בתוכנו הוא יתממש בנו כקשר מלא שלנו. לכן הכנס הזה הוא כנס של חיבור. אנחנו למדנו הרבה חומר בנושא. אנחנו מכירים כבר את המקורות היטב. אני רואה כאן אנשים רבים שכבר לומדים איתנו שנים. ואפילו אותם החדשים שבאו ועוד יבואו, לא חשוב, הם יצטרפו יחד איתנו, ובאופן אוטומטי ייפלו תחת הרוח הכללית שתהיה כאן, ולכן אני בטוח שגם הם יחד איתנו ירגישו את אותו הכוח שמתגלה בחיבור. זה לא סתם כוח פיזי שנמצא באיזושהי נבחרת ספורט או ביחידה צבאית או במעגל חברים שמתאספים יחד ומתחילים להרגיש את הסכום של המאמצים שלהם, אלא כאן סכום המאמצים שלנו הוא מגלה את הכוח הפנימי של הטבע שמתגלה בינינו כתכונה של השפעה הדדית, של קשר הדדי. והתכונה הזו היא בסופו של דבר נותנת לנו את התחושה של המדרגה הבאה, של מימד חדש, שאותו אנחנו צריכים היום או מחר, במשך הימים הללו, לגלות לעצמנו.
לאט לאט אנחנו נעבור יחד איתכם את היסטוריית הקבלה וגם את כל הטכנולוגיה שלה, איך היא משפיעה על האדם. אנחנו נדבר על הכרת הרע של הטבע שלנו, על חופש הבחירה, איפה ישנה אותה הזדמנות היחידה שלנו לשנות משהו, איך אפשר להבליט, להבהיר את ה... ללבן את האפשרות היחידה הזאת, כדי שלא נתפזר לעוד דברים אחרים, אלא באמת ככה נייצב את עצמנו אך ורק מול הכוח הזה, מול הפעולה היחידה הזאת, ונממש את עצמנו בצורה כזאת. אנחנו יחד איתכם נדבר איך זה בדיוק משפיע עלינו בזמננו, איך ובאיזה איזה ייחודיות יש לה, כנס, סליחה, למשבר הזה, איך אנחנו יכולים להתקשר בינינו בתוך המשפחה כדי להתקדם מהר יותר, איך החלק הנשי והחלק הגברי בתוך הקבוצה צריכות להתייחס אחד לשני כדי לעזור אחד לשני וכן הלאה. אנחנו ננסה לגעת בכל השאלות האלה שיהיו נחוצות לנו כדי לגשש את הנקודה הזאת שממנה אפשר להפוך את העולם. אני אשתדל לתאר את זה גם בצורה גרפית עבורכם, כדי שיהיה לכם את החומרים האלה. אני מקווה שנוכל להשתמש בשיחות שלנו כדי לעצב מתוך זה, לגזור איזה שם סדנאות והרצאות, קליפים וכאלה, וליצור, זאת אומרת, אני מקווה שזה באמת יהיה איזשהו בסיס להפצה שלנו בהמשך. אנחנו נדבר עוד על ה שיטות הפצה שלנו, של חוכמת הקבלה, כיוון שאדם נמצא במין מצב כזה חסר הכרה, ודווקא לכבוד זה אנחנו זכינו להבין את כל המהות של מה שאנחנו לומדים, ואיך להעביר את זה לעולם. ובנושא הזה יש פשוט שדה שלא חרשו עדיין, לא אני ולא אף אחד עדיין לא יודע איך באמת לגשת לדבר הזה, ואני מודה בכבודכם, בפניכם, שאני באמת עדיין לא יודע, וחוץ משלושת השעות בשיעור בוקר אני כמה שעות במשך היום מנסה להקליט את עצמי עם עוד תוכניות, עם אנשים שונים, מנסה להסביר את עצמי דרכם את המשבר ואת דרכי הפתרון שלו עבור האנשים, ואני מרגיש עד כמה שאני עדיין לא במצב למצוא את ההסבר הפשוט והקל שאיתו אנחנו יכולים לצאת ולהסביר לאנשים במה באמת הפתרון והתיקון. את הדבר הזה שהם באמת רוצים לשמוע, כמו אותו החולה שרוצה לדעת מה התרופה שלו, אלא שאנחנו לא יכולים להסביר, וזה ייוולד רק מתוך זה שאנחנו נהיה קשורים כאן בינינו. ננסה מתוך הקשר שלנו בפנים להרגיש את פתרון החדש והלא ידוע לנו עד כה. איך בצורה כזאת, בכמה משפטים, אולי כמה דפים מאוד פשוטים, מאוד מובנים, להסביר את המצב שלנו, וכך שכולם יבינו את זה, כולם יקבלו את זה, ינשמו לרווחה בהבנה שעכשיו הנה מובן לנו באיזה מצב אנו קיימים ואיך לצאת ממנו. אנחנו חייבים, מחויבים למצוא את הפתרון הזה עבור האדם, העולם, ומכיוון שכל העולם צריך לעבור את התיקון שלו, רק בשביל זה קיבלנו יחד איתכם את הרצונות האלה, את השאלות האלה, את הלחצים הפנימיים האלה, ושנגיע בעצמנו למימוש של השיטה. будут возможности задавать вопросы. И у нас есть возможность лишёл шеелот. Я хочу, чтобы к минимум 30-40 דקות מכל שיעור אלו יהיו השאלות.
Я постараюсь на них.
ואני אשתדל
максимально лаконично и чётко отвечать.
בצורה לקונית ככל האפשר לענות עליהם.
Вы ознакомились с расписанием.
אתם כבר מכירים את הלוז, ראיתם את הלוז, צריכים לסבור כוחות כדי להיות כאן. אין לנו כמעט הפסקות כדי להתקלל, וכדי להיכנס לקצב מלא אנחנו צריכים להיות בגל הזה של האיכות שלנו מהבוקר עד הלילה, מהלילה עד הבוקר, כל הימים האלה. ואם אתם מרגישים שהתעייפתם, זה אומר שאין לכם מספיק קשר עם אחרים. האדם לא יכול להתעייף מפעולה כזאת. לא יכול. כי בתוכו, אם הוא הולך לקשר עם אחרים, ההפך, הוא צריך לקבל, צריך להיווצר בתוכו כוח נוסף, חדש, מרמה אחרת לגמרי. והאדם במצב כזה בכלל לא אמור להרגיש שום עייפות. הוא צריך כל הזמן להקרין, לכונן את האנרגיה הזאת. כך שצריך לשלוט בעצמך ולהבין שכל הבעיה שלנו היא רק בחיבור. כשאנחנו מדברים על אור עליון, על איך שהוא ממלא אותנו, אנחנו צריכים להבין שזה אותה אנרגיה נצחית שחייבת ככה להחיות אותנו, לתת כוח לנשמה שלנו. הנשמה שלנו זה אותו האיכות בינינו, הקשר בינינו. זאת אומרת שאם אנחנו מרגישים איזושהי עייפות או בעיות, אנחנו צריכים מיד להזכיר אחד לשני שהאדם פשוט כנראה שכח להפנות את כל הכוחות שלו אל הקשר עם אחרים. אני כבר דיברתי על זה ואני אחזור על עצמי. אני מאוד מבקש לא להסיט את תשומת לבכם לשום דבר זר מאשר העיקר העומד בפנינו, ללא שום מחשבות זרות, רגשות זרות, חוץ מאשר האיכות שלנו. מכיוון שבמערכת האינטגרלית, כשכולם מקושרים, כל אדם יכול להסיט, לשבש את האיזון הזה. וכל אדם באמת צריך להרגיש שהוא באמת מעין שומר, מעין אחראי, ערב של הצלחתנו כולה. אנחנו צריכים לחשוב על החברים שלנו שנמצאים בכל רחבי העולם. אלו כמויות אדירות של אנשים. אני פוגש אותם הרבה בכל מיני מקומות, ברחובות, לפעמים מכירים בי בשדה תעופה, פתאום מכירים בנו. זאת אומרת, חוץ מהקבוצות שלנו, חוץ מאלה שאנחנו מכירים את עצמנו ביום יום, זה עוד מאות מאות אלפי אנשים, אם לא מיליונים, שכבר מחוברים איתנו ויחד איתנו מאחלים, רוצים להפנים, להחדיר את שיטת התיקון. זהו שלב היסטורי, וכל מה שקרה, קרה עד היום אך ורק בשלבי ההתפתחות האגואיסטית של האדם, ועכשיו האדם כבר הגיע למצב כשהוא מצא את האגו לא מתאים לחלוטין להתפתחות שלו. וזה כבר המצב שבו הוא מתחיל לאכול את עצמו, ומין תא סרטני, ואנחנו רואים את זה על פי כל מה שאדם עוסק בו, השכלה, חינוך, סמים, דיכאון, כלכלה, מדע, כל דבר, מה שלא היינו עושים אי פעם, כל אותם הדברים שבהם הצלחנו קודם, וחשבנו שהאנושות תגיע לכוכבים, פתאום אנחנו כבר לא רוצים שום פרויקטים של חלל, זה כבר לא מעניין אותנו, אנחנו מבינים שזה לא יוסיף לנו שום דבר. אנחנו נפרדים, לא מוותרים על חיי המשפחה שלנו, וזה הסימן שהאגו שלנו בעלייתו לרמה המקסימלית כבר מתחיל להשמיד את עצמו. החברה האגואיסטית הזאת היא למעשה כבר אין לה שום זכות לקיום בעתיד.
אז השלב הבא, אף על פי שאף אחד לא מכיר אותו מהמדענים, אולי אתם, אני חושב שאתם קוראים ומכירים את כל המאמרים שעכשיו יוצאים ומתפרסמים מכל מיני פילוסופים והוגי דעות ומדענים וחוקרים, וכולם כותבים על כך שהמצב הוא אנוש. הגענו למבוי סתום. ולכן חשוב מאוד כאן להבין מצד המדע ומצד יסוד הטבע מהי הבעיה שאנחנו נוכל לפתור את השאלה הזאת בצורה כזו שגם המדענים יוכלו לקבל את זה, שהם יבינו שכאן נמצא פתרון לחידה לכל הבעיות שהם נתקלים בהם, בעיות ההתפתחות. אנחנו בכל שיחה, כמו שאנחנו שוחחים עכשיו, נעשה גם סדנאות. סדנה זו פעולה מיוחדת, הייתי אומר פעולה קדושה. אנחנו נברר איזושהי שאלה, לא נפתור אלא נברר, שהשאלה תהיה ברורה, ולאחר שהשאלה תהיה ברורה אני אדבר עליו ואסביר במשך כמה דקות, ואז אתם יושבים במעגל בעשיריות, גברים ונשים, נדון איך ניתן לפתור את השאלה הזאת. איך ניתן למצוא בשבילו פתרון לוגי וממשי. לא מה שכתוב בספרים, לא מבוסס על איזה שהם חוכמות או איזה שהם משפטים חכמים של מקובלים, אלא מעצמי, דרך הלב, שכולנו קשורים אחד עם השני, ואני אז צריך לקבל את החברים כגדולים, כמי שלא חוטא אף פעם, לא משנה איזה שטויות הוא מדבר, זה לא חשוב, כי זה אני מרגיש שהוא מדבר שטויות. אני מרגיש, אני תופס את זה כשטויות, כי אני לא מספיק קשור אליו. אם הייתה לי אהבה אליו, אז הייתי מרגיש שהבורא מדבר איתי. כלומר, אנחנו צריכים, כאשר אנחנו יושבים בעשירייה, להבין בצורה ברורה איך אני מתייחס לכולם. יושבים לפני נציגי הבורא, והם אומרים לי אמת לאמיתה. ואני צריך לדכא בתוכי את כל סוג של ביקורת, כל סוג של חוסר אמון, לא משנה מה, כל מה שיכול לדחות אותי מהם. והם בכוונה, שהם לא יודעים אפילו בעצמם, אומרים דברים שאני לא יכול להסכים איתם, ואני כנגד זה, אני לא רוצה לשמוע, הכל נראה לי כשטויות ושעברנו את זה כבר, ונראה לי שמדברים בשטנצים וכל הזמן אותו דבר, הכל נדמה לי שאני אתעלה מעל עצמי. לכן יש כאן עבודה פנימית אדירה לפנינו. הלאה, כל אחד חוץ מזה צריך להראות את עצמו שהוא מעל כולם. במה הוא מעל כולם? אחראי על כולם, שהוא בהתנהגות שלו, ביחס שלו לסדנה, לשיחות, למה שקורה, הוא מראה עד כמה שזה חשוב. חשיבות של המצב העליון, כאשר האדם לא מזלזל, לא מקטרג, אלא להפך, משתדל כנגד העליונות שלו לכאורה, לבטל את עצמו, ולעשות הכל כדי לקבל את כל מה שקורה, כי בא ממדרגה העליונה. וזה באמת כך, אם הוא יתחיל לקבל את זה כך, הוא יתחיל להרגיש בקשר בין החברים את המדרגה העליונה. ואחר שאנחנו מתייחסים ככה לחברים בסדנה, כמו לעליונים, שדרכם אני שומע את הבורא, ויכול לקבוע עד כמה אני נמצא מנוגד לו, במידה שאני מזלזל בחברים ובמה שהם אומרים, במידה שאני מראה עד כמה אני בחשיבות, בגדלות המטרה, כדי למסור את זה להם, לתת להם התפעלות. חוץ מזה אנחנו צריכים להגיע לקו האמצעי שאני מעליהם ואני מתחתיהם, וגם קו אמצעי שאנחנו מתחברים באופן מלא בינינו, שכל אחד מראה לכולם חשיבות, כל אחד מקבל את כולם כגדולים שאין להם שווים בעולם. ואם אני משחק בצורה כזו עם האגו שלי ומכוון את עצמי כך, אני מגיע לקו האמצעי שאנחנו כולנו יחד נמצאים במשהו אחד שלם, ואז מתגלה בינינו הכוח העליון, המקור שלנו. נו, ושאלות. אני מקווה שאני אשמע שאלות ברורות שלא חוזרות על עצמן, שמכות בדיוק בנקודה. כלומר, בנושא שאנחנו עוברים. ולא על כל מיני בעיות חיצוניות, לא קשורות. ובכלל אני חושב, נכון, כן? זה המגע. וזה בעצם כל מה שרציתי להגיד. תזכירו לי על עוד משהו. אתם יכולים לשאול שאלה. שיעור לילה, יהיה היום? לא, לא יהיה שיעור לילה. קודם כל, בגלל שאז אתם לא תחזיקו את מחר. הרבה אנשים היום עברו את הדרך והם צריכים לנוח. אנחנו משנים לוז, וגם כל החברים שלנו בקבוצות הם משתדלים יחד איתנו להיכנס לאותו הקצב שבו אנחנו נמצאים. ועכשיו גם שומעים אותנו הרבה מאוד אנשים ברחבי העולם. לא יהיה שיעור בוקר. מחר מ-9:30 בבוקר מתחיל השידור וההכנה שלנו. ולאחר מכן, ב-11 יש כבר שיעור ראשון. קצת מאוחר, אבל זה בכדי לתת לאנשים זמן להגיע, להירשם וכן הלאה. אם יש לכם איזה שם בעיות עם הלוז, לי אין בעיות, מתי שיגידו לי, אני מוכן. ואם אתם רוצים להזיז את הלוז טיפה למעלה, למטה, לעשות משהו אחר, יש כאן הנהלה, תפנו אליהם, אל תשאלו אותי, אני אבצע את מה שאתם יחד תחליטו. יש עוד שאלות? אולי לא אמרתי הכל. רב, יש שאלה. חברים, יש כאן מיקרופון, תגיעו לאחראי. לי קוראים ולד מקייב. ויש לי שאלה ברורה. אתה המורה שלנו, ואנחנו באנו לשמוע אותך היום. כל פעם, בכל כנס, אתה חוזר כל הזמן על אותן השאלות, ועונה לנו עליהן. אז יש לי שאלה, רב, תגיד לנו, איך אנחנו נוכל ככה לצלול כדי לפרוץ, כדי לגלות את הרוחניות?
רק בכוח המאוחד, משותף, אין שום דבר אחר. רק בכוח המשותף. זהו תנאי יחידי, הוא נובע מחוק טבע כללי, הוא מוציא אותנו לרמה הבאה שלנו, לרמת ההשתוות עם הבורא, השתוות של הכוח הטוב והמשפיע של האהבה. שיטה אחרת אין לנו, ולא צריך שום דבר אחר. אנחנו עוד נלמד, אנחנו נסרטט, אתם כבר מכירים את זה? כיוון שאנחנו קיימים כמו גוף אחד שיתחלק לחלקים, ובמאמצים שלנו אנחנו צריכים לאסוף את זה, לאחד את זה למערכת אחת. אני מקווה שנצליח לעשות את זה, ואז הקיום של המערכת האחידה הזאת, אותו הכוח שיצא מתוך זה, כמו מערכת דם, כמו מערכת של העצבים כללית, זה יורגש בנו כרמת חיים חדשה שלנו, רמה נצחית חדשה מושלמת, מה שאנחנו לומדים מתוך השגת הבריאה הנכונה. לא מה שאנחנו מרגישים בנו דרך חמשת החושים שלנו, אלא מה שנמצא מחוץ לנו, מה שאנחנו לא מרגישים, לא מבינים, כיוון שאנחנו מקבלים את זה רק דרך חמשת הפתחים שלנו. אז אנחנו צריכים לעלות למצב שאנחנו יוצאים מחוץ למסגרת שלנו, של הגוף שלנו. לכן אנחנו חייבים להתאסף לגוף אחד. בשביל זה הוא התפרק לכל כך הרבה רצונות, כל כך הרבה חלקים. כולנו, אנחנו, כל אחד מאיתנו מעין חלקיק של מוזאיקה, פסיפס אחד. ואם אנחנו ננסה לעשות את זה, אנחנו לא נצליח, אבל אם ננסה, אנחנו פשוט לא יודעים את כל המערכת הזאת, את כל העבודה הזאת תעשה בסופו של דבר האור, אבל לנסות לעשות את זה. במידת המאמצים שלנו, הכוח הזה מתחיל לפעול. ומביא את את הכוחות לצורה נכונה. את כל המערכת. ואז אנחנו מתחילים לחוש את המערכת יותר שלמה, יותר אינטגרלית. ובאותה מידה אנחנו מרגישים את עצמנו כקיימים בעולם העליון. זאת אומרת שנשארת לנו התחושה הפנימית שלנו, היא נקראת חיי בהמה שלנו, כיוון שאנחנו חיים בתוך הגוף שלנו, בתוך חמשת החושים שלנו, של הגוף שלנו, וחוץ מזה נתחיל להרגיש את הבריאה שנמצאת סביבנו, את מה שאנחנו עכשיו כרגע לא חשים.
העולם נמצא עכשיו במצב מיוחד, וגם כן אנחנו בהתאמה. יש תחושה מיוחדת. אי אפשר כנראה למסור את זה במילים, אבל מתוך התנאים המיוחדים שאנחנו נמצאים, יש איזושהי עצה מיוחדת לאן ללחוץ?
איך ללחוץ? ללחוץ רק על עצמך. לנסות להרגיש את אותה דאגה, הפאניקה. ממש, לא יודע איך לומר. נו, בנות, תעזרו. לא שומע. היסטריה? מה עוד?
מנדרש.
מנדרש. זה מילת נשים, ז'רגון ברוסית. מעין רטט בתרגום. את כל הדאגה, את כל הייאוש. והאמת היא שהמצב הזה הרבה יותר מפחיד מאשר מה שאנחנו מרגישים, רואים ויודעים. וזה נכון שלא מספרים לנו עליו, כיוון שאותם פוליטיקאים והכלכלנים הם לא מעוניינים בפאניקה הזאת, אין להם תשובות. הם יודעים שאין תשובות, אז מה נעשה כבר? והם צודקים בגישה הזאת. כך ש... אבל כך או אחרת... אנחנו צריכים לתאר לעצמנו את המצב של מכות קור, מכות חום, מכות אקולוגיות מאוד קשות שמתקרבות אלינו. אלו פחדים מאוד בהמיים, פחדים של קיום. אנחנו צריכים להכליל את זה, לכלול את זה אל תוכנו, מתוך העולם לקחת את זה ולכלול פנימה, ולגלות את הכוח של האור מקיף, לנסות לתאר שהאור הזה הוא יעבור דרכנו לכל האנושות, ואז כל הארצות, כל העמים יתחילו לפעול בהדדיות, כיוון שזה השיטה היחידה לאזן את העולם. ולא העולם הדומם הצומח ולא החי, אלא רק האדם הוא היחידי ששובר את ההרמוניה הזאת, וכל השאר הוא כהשלכה מזה. אז חסר לנו, כן, את הרטט הזה, המנדרש הזה. חסר לנו באמת ההיסטריה הפנימית הזאת. אם זה כבר היה, היה לנו יותר קל. אבל יש לנו בעיה. אנחנו מתנתקים מהעולם הזה, ומנסים ככה איפשהו בעולמות העליונים, בספרות העליונות, למצוא לנו את הנישה הרגועה שלנו, וזה לא טוב. אנחנו צריכים בדיוק את ההפך. למצוא כאלו מצבים של גדלות המטרה מצד אחד, וכל זאת פחדים פנימיים. האגו שלנו ניזון רק מזה. פחד וגדלות המטרה. אלו שתי כוחות ענקיות שדוקרות אותנו מאחורה ומושכות אותנו מקדימה. הם יעזרו לנו להתאחד.
יש כאן איזשהו מוטיב חיצוני שיצא עכשיו, אבל אתה אמרת שללחוץ על עצמך.
ללחוץ על עצמך, הכוונה לבלוע, לקחת ולספוג מהעולם את כל התחושות שלו במנוגע למשבר הזה, כדי להפוך את זה לכוח מייצר, מפתח. הרי זה חוק שלילת השלילה. עד אז שאנחנו נרגיש את עצמנו כחיים בצורה נורמלית, אנחנו לא נעבור למצב הבא. רק האיסורים גורמים לנו להתקדם, לעשות את הקפיצת מעבר הזאת, או גדלות המטרה. וגם אז, רק כשאני מתייסר על כך שהיא חסרה לי, המטרה. זאת אומרת, או איסורים מחוסר, או איסורים, איסורים מחוסר מאחור, או חוסר קדימה.
החרדה אולי הפכה לאיזושהי עלייה, חשיבות. מה לעשות עם החשיבות הזאת? איך למסור אותה בצורה נכונה לאחרים?
לכונן את זה, להגביר את זה בין החברים. בסדנאות, בהרצאות. זה יעזור לנו לגלות את המצב הבא שלנו. אני מבין שהיית רוצה לשמוע ממני משהו חדש לגמרי, אבל אפילו ואם היה לי עוד מילים אחרות, המשמעות הייתה נשארת אותה משמעות. אז מקורות, אתם מכירים, הם מתורגמים לכל השפות. הם לא כתובים על ידי, אין לי מה להוסיף. אני רק מפרש, פרשן, מספר מודרני של הקבלה. איך לומר לכם? איך לומר את זה? מורה, אולי זו מילה גדולה מדי. אבל רק בגלל שאני אומר שאני רוצה שתלמדו מתוך המקורות, לכן אני לא, אני אולי פחות מורה, אלא איך לומר את זה? טוב, אני אמצא את המילה.
יש לי שאלה מהסדרה, מה בא קודם, הביצה או התרנגולת? אצלנו יש מחשבה צפופה על חיבור, אבל לא תמיד אני מצליחה להעביר את הלב. אז השאלה, האם אנחנו דרך החיבור מגיעים להשפעה, או דרך ההשפעה אנחנו מגיעים לחיבור? מה יותר נכון?
אנחנו מתקדמים לאיחוד דרך השפעה, או דרך השפעה מגיעים לאיחוד? אנחנו דרך השפעה הולכים לאיחוד, ובייחוד שלנו אנחנו מגלים את כוח המשותף הכללי של ההשפעה. אני אסביר. אנחנו יחד איתכם קיימים במדרגה שנקראת העולם שלנו. במדרגה הזאת אנחנו מפורדים לחלוטין. אף אחד לא חושב על אחר, לא דואג לאחר, אף אחד. הוא במיוחד אלה שהתאספו כאן. כדי לעלות למדרגה הבאה, ואומרים לנו מדרגה הבאה זה תכונת השפעה, הצד השני של הטבע, אנחנו נמצאים אך ורק בתכונת הקבלה. ההרגשה הזאת, המצב הזה שבו אנחנו נמצאים, נקרא מצב שלנו, העולם שלנו. בכדי שאנחנו נקבל את הכוח השני, חוץ מכוח לקבל גם כוח להשפיע, זאת אומרת לגלות את הבורא ולרכוש שתי כוחות. בשביל זה אנחנו צריכים פשוט לגלות אותו, איכשהו לסחוב אותו אלינו. איך זה אפשרי? אין בשביל זה איזה שהם כלים מגנטיים, רגליים, ידיים. יש משהו אחר. השתוות. מה ששווה, מתמגנט. נמשך. אתם יכולים לומר, לא, מה שנמשך זה הפוך, אולי כפלוס מינוס, שני מגנטים. אם זה שני פלוסים או שני מינוסים, אז צריכים לדחות אחד את עצמי, את השני. ויכול לעשות אפילו קצר אולי בחשמל, לבטל אחד את השני, אבל למשוך אחד את השני. ופה אתה אומר לנו, השתוות התכונות, אם זה יש תכונות שוות, הם צריכים לדחות אחת מהשני. זה נכון או לא? מה, אתם לא עונים? אתם לא מכירים פיזיקה? העניין הוא שההשתוות היא רק חיצונה. בפנים אנחנו נשארים בתכונת הקבלה, אלא רק מבחוץ אנחנו שמים על עצמנו את פרוות הכבשה הזאת של ההשפעה, אלא בפנים אנחנו נשארים אותם אגואיסטים. לכן ההשתוות היא השתוות אך ורק חיצונית, חיצונה. אז ברגע שאנחנו רוכשים את ההשתוות הזאת לבורא, הוא מתחיל להיכנס, להתמשך, יש לו במה להתלבש בנו, מכיוון שהצורה שלנו היא נובעת מהמנוגד לו. זאת אומרת שיוצא כך שכאילו נמשכות אחת לשנייה שתי תכונות, אך ורק בגלל שאחת רוצה להיות דומה לשנייה. אנחנו נדבר בנושא הזה איתכם. עכשיו אני לא רוצה כל כך להתעמק בזה. זה נקודת מפנה מאוד מעניינת בעניין השתוות הצורה. למה זה קורה? איפה הצ'ופצ'יק הזה? איפה הגרעין הזה? אז אם אנחנו קיימים בצורת קבלה וחייבים לגלות את צורת ההשפעה, אנחנו צריכים להשתוות לה. ואז מתכונת ההשפעה אנחנו נתחיל לקבל את החלק המחיה אותנו. ומה שחשוב זה רק למשוך את האור העליון, הוא זה שיצר אותנו, והוא זה שיכול לשנות אותנו. אנחנו בעצמנו לא יכולים לשנות את עצמנו. וכדי למשוך את האור העליון הזה, אנחנו צריכים להיות שווים לו. לכן, כמו ששאלת האישה, ביצה התרנגולת, אנחנו צריכים לנסות להשתוות לתכונת השפעה, למרות שאנחנו מנוגדים לזה בחול. זאת אומרת, להתאסף בקבוצה 10, 20, או 10,000 או 20,000 איש, כל אחד חושב רק על עצמו, לא מעניין אותו שום דבר מעבר לזה, אבל הם כולם משחקים, מזייפים. כן, נכון, מזייפים כולם. כביכול אוהבים, כביכול מתאחדים, כביכול איחוד למען עלייה. תראו מה שכתוב. זאת אומרת, אנחנו צריכים עלייה, והאיחוד הוא רק אמצעי כדי לקבל עלייה. כתוב פה סלוגן מאוד אגואיסטי. העלייה עצמה אחרת לא מעניינת אותנו, האיחוד עצמו. זאת אומרת, כשאנחנו מתחילים להתאחד בינינו, אנחנו צריכים להבין שאנחנו רק מנסים להיות דומים לאור. רק מנסים, אין בזה דימוי באמת. אבל רק מזה שאנחנו משתדלים, מנסים, אנחנו כבר מושכים אלינו את המאור הזה. וכשזה משפיע עלינו, הוא משנה אותנו. אז מה היה קודם, ביצה או תרנגולת? לא יודע, אתה לא יודע לקרוא לזה. זאת אומרת, אני מנסה להידמות למדרגה הבאה, למרות שאני בכלל לא נמצא בה, מנוגד לה, אבל אני עושה מעצמי צורה כזאת, מודל כזה, כביכול שאני רוצה אותה. אני מושך בזה את הכוח הזה מהמדרגה העליונה, והיא באמת עושה ממני את הדבר הזה. כמוה. אז יוצא שבאמת הביצה מלמדת את התרנגולת, גדולה מהתרנגולת. ערב טוב. יש כזה תקנון בכל קבוצה שאנחנו עושים, מבצעים, כל מה שנוגע להפצה ושיעור. וחוץ מהמסגרת הזאת, יש גם את עקרונות הרבה שהוא כותב עליהם. במאמרים, גלה את אהבתך, אל תגלה ביקורת, וכאלה. האם אותם עקרונות שרבש כותב עליהם הם מוחלטים? כדי, הם כוחקים מוחלטים? כדי לגלות את העולם העליון. או שמספיק לי לבצע רק את התקנון החיצוני הזה. זאת אומרת, אני רוצה לגעת קצת יותר פנימה. האם אני יכול להרשות לעצמי לבקר את החבר? אבל יחד עם זה אני חושב שכנראה אני עושה את זה מאהבה.
אסור לך ללמד אף אחד. אתה תמיד תמצא הצדקה למעשים שלך. אתה צריך לקבל את החבר כגדול הדור, באמונה למעלה מהדעת. ככה, מראש, שהוא גדול. ורק העיניים האגואיסטיות שלך לא רואות את זה. אבל, יש כאן שני אבל. האבל הראשון, האם הוא חבר באמת או שלא? האם הוא משתתף בחיבור הקבוצה? זה התנאי הראשון, העיקרי. האם הוא משתתף בחיבור הקבוצה? האם הוא משתדל להשתתף בחיבור הקבוצה? אם כן, אז הוא חבר. אם לא, אז הוא לא חבר. זה דבר ראשון. שנית, ביקורת היא כלפי השתתפות שלו בקבוצה או כלפי איזושהי עבודה שלו. הוא היה תיקן אצלנו חשמל ועוד עשה משהו, עבד במפעל שלנו ההפצה ועשה שם משהו לא נכון, ואז אנחנו מבקרים אותו, כלומר משתדלים לתקן אותו, משתדלים לתקן את הפשלות שהוא עשה. אבל זה בשום צורה לא נוגע באהבה שלי כלפיו, כלפי החבר. אני במקרה כזה מתייחס אליו כמבצע של איזושהי עבודה פיזית, והאחד לא אמור לגעת בשני. אני לא שואל על המפעל. אם זה חבר, אם זה באמת חבר שעובד כלפי החיבור, אז אני חייב לקבל אותו כמשהו מוחלט, כמו בורא. מאהבת החבר הלאה לאהבת הבורא, זה אותו הדבר. רבש כותב על זה שורות כאלה יפות. בסופו של דבר הקבוצה מתעדה ונשארת רק אהבה בין כולם, שהיא הופכת להיות אהבת הבורא. כלומר, אם הבנתי נכון, שאותם העקרונות אנחנו צריכים לקיים אותם בצורה ישירה, לא מבקרים, מגלים אהבה גלויה, וזה תנאי הכרחי. כן, זה תנאי הכרחי. אתה עובד בזה בצורה הנכונה ביותר כנגד האגו שלך. חוץ מזה, אנחנו צריכים להבין, כשאתה עובד מול האגו שלך, נגד האגו, יש לך בקבוצה אפשרות מדידה, אפשרות של מחקר, אפשרות של ניתוח. איפה כן ואיפה לא, איפה אני יותר טוב, איפה אני פחות טוב, עד כמה גדלתי ועד כמה נפלתי. ואחרת אתה פשוט נמצא בפילוסופיה, תלוי באוויר. נו? ערב טוב רב, קוראים לי ז'ניה, אני מקייב. תגיד בבקשה, באיזה מצב ועם איזה מחשבות עדיף לנו ללכת היום לישון? אנחנו דיברנו על זה פעמים רבות. האדם צריך ללכת לישון עם מחשבות כאלה כדי להתעורר אחר השינה עם מחשבה שהוא כל הזמן היה בחיבור עם הבורא. אפילו לא עם הקבוצה, אלא עם הבורא. יש כאן אבל קטן. כי אם אתה תחשוב אולי בו זמנית גם על הקבוצה וגם על הבורא, זה הכל יתמוסס לך למשהו. אתה צריך לפני השינה להשתדל למצוא קשר אישי עמו, ועם זה ללכת לישון כדי להתעורר עם זה. תודה. שלום, קוראים לי ארטיום, אני מקבוצת פרם. אני רוצה לשאול שהפעולות שאנחנו עושים גם בעולם החיצון וגם בחיבור, הם כולם נובעות או מתוך רצון ליהנות או מתוך ייסורים שדוחפים מאחור. אז השאלה היא כזו, כך או אחרת אני ככה מסתכל על עצמי, כל הפעולות שמכוונות כלפי החיבור הן בשבילי.
На них меня толкает
מה שמניע אותי אליהן זה תענוג שאני אקבל מתוך האיחוד. פעם לפי הניסיון ראיתי שאני מקבל מזה תענוג, אבל יש איזושהי תחושה שאני כמו רובוט, שיש לו רק פלוס ומינוס. האם ניתן איכשהו להתעלות מעל התחושה הזאת ולהרגיש משהו יותר מזה? אני לא הבנתי את השאלה, רובוט פלוס מינוס, אני הבנתי, אבל מה עם החיבור? גם אותם הפעולות שמכוונות כלפי החיבור, המניע אליהן הוא שאני מקבל תענוג, והתענוג הזה הוא יותר גדול מאשר פעולה עם כל רצון אחר. לא חשוב. אנחנו לא צריכים לסרב לתענוגים, בשום פנים ואופן לא. קבלה אפילו אוסרת על סירוב לתענוגים. מי שמסרב לתענוגים נקרא נזיר. לא יודע איך לתרגם את זה לרוסית. נזיר זה מישהו שמתעסק בהגבלה עצמית. אסקט אולי, זה פילוסופי קצת, לא חשוב. נגיד אסקט, נזיר. אדם שהולך על זה, הוא הולך נגד הטבע, כי מטרת הטבע היא להביא אותנו לתענוג מוחלט. זה שאנחנו יוצאים מעל מסגרת האגו שלנו, רוצים להתעלות מעליו כנגדו, אנחנו בזה מגלים לעצמנו אפשרויות אדירות לתענוג. כי אנחנו בתוך האגו שלנו מאוד מוגבלים בליהנות. כמה אתה יכול לאכול, כמה אתה יכול לשתות, כמה אתה יכול לרקוד, כמה אתה יכול להיות עם אישה, וכן הלאה וכן הלאה. כל זה יש לו מגבלה בכל דבר. היציאה מעל השדה האגואיסטי לשדה החיצון, הוא מגלה בתוכך עולם אינסוף. מה זאת אומרת עולם אינסוף? רצון שהוא לא מוגבל. אותו אנחנו צריכים לגלות. למה חוכמה נקראת קבלה? היא בעצם מלמדת אותך איך להגיע לתענוג מקסימלי, שלם, לא מוגבל, בכל הכיוונים, כמה שאפשר, בכל סוגי קואורדינטות. וכאשר אנחנו לומדים ונמצאים בינינו בקבוצה, אנחנו בשום פנים ואופן לא צריכים לקחת איזשהו כיוון של מגבלה עצמית, לא. אלא רק צריך לחשוב איך אני אצור קשר עם האחרים. אם אני יחד עם זה אוכל 10 ארוחות או אהנה מעוד משהו, בבקשה, אף אחד לא אוסר עליך. אבל איפה הראש שלך? זה העיקר. יש כאלה נזירים שמגבילים את עצמם כמו נשים בזמן דיאטה, או אפילו יותר מזה. ואז מה? הם לא הורגים את עצמם בזה, אלא להפך, הם מרגישים עוד יותר גאווה וחשיבות. הנה, זה אני. גיבור. טוב, עוד נדבר על זה. שלום, מרינה, ממוסקבה. אני רוצה לשאול על אגואיזם. אנחנו יודעים שכדי להתקדם קדימה אנחנו צריכים לגלות את האור. והשאלה שלי היא כזו, איך בכל פעם להקדים את פעולת הבורא? איך להיות יותר קשוח כלפי האגו כדי לא להתפתות לכל מיני בגידות וגם לרמזים של הבורא ש... מצביעים לנו על איזושהי נקודה קריטית. בשום פנים ואופן לא צריך לחשוב על האגו. איך ליפול בקסמיו או לא ליפול בקסמיו. המשחקים האלה עם האגו לא יביאו לכלום. הוא יותר ערמומי מכולכם. אגואיזם זה הטבע העצום שמנוגד לבורא באופן מלא ושווה לו בעוצמה. ולכן כל המערכת האגואיסטית היא נבראה כך שהאור נכנס לתוך הכלי, השאיר בו חותם בכל התכונות, בכל הצורות, ולכן לא יעזור להיאבק עם האגו, כמו שהאסקטיק שלנו שם, הנזיר שלנו דיבר, וכל מיני תחבולות אחרות. מה שיעזור זה רק להתעלות מעליו ולרצות להיות דומים לאור, אבל להיאבק מול האגו זה הישג ביש.
אבל איך להקדים את זה?
לא לשים לב אליו, להתקדם קדימה ורק להשתוקק קדימה, לא לחכות עד שהוא ידחוף אותם מאחור.
אבל עד הרגע האחרון אתה צריך לזכור את זה, וברגע האחרון אתה עוד פעם שוכח.
טוב מאוד, בגלל שאין לך קשר עם הקבוצה, הסביבה לא עוזרת לך להתקדם.
לא, הם כן עוזרים אחד לשני, אולי לא מספיק.
יקירתי, תקשיבי, אין שום דבר אחר. המערכת היא מאוד פשוטה, מערכת הכוחות. אפשר להתקדם רק כאשר את משתוקקת. מההתחלה נותנים לך את הנקודה הזאת, דוחפים, נותנים כיוון. על זה אומרים שהבורא מניח את ידו של האדם על הגורל הטוב. איך להגיד את זה ברוסית? על גורל הטוב. על משהו מוצלח. הוא שם את היד שלך ואומר בחר בזה, והלאה, אם את בוחרת או לא. מה כותב בעל הסולם? בכל פעם לבחור סביבה יותר ויותר חזקה שתחזיק אותך, שאת לא תיפלי ולא תשכחי.
והבחירה רק מההשקעה?
תלוי רק בהשקעה שלך, לא צריך להחליף את האנשים, אלא להשקיע בהם יותר, ואז תרגיש מהם יתר השפעה. הבעיה היא לא בפרצופים שלהם, אלא עד כמה שאת תוכלי להוציא מהם את אותה אנרגיה הפנימית העליונה שיש בתוכם והם לא מודעים לה.
ואם לא מצליחים?
צריך להשתוקק. אין כאן מה לעשות. זוהי העבודה, רק זו העבודה. תודה. עוד פעם, תשאלו אותי את השאלה הזאת, אני אסרטט ונפרט עליו יותר.
שלום רב, מישה ממוסקווה. יש לי כזאת שאלה. אנחנו צריכים להשתוקק כולנו לאיחוד, נכון? ואיך במשך שלושת הימים האלו כל רגע להיות בטוח בכך שאני באמת נמשך לאיחוד, ולא שזה אגו איך שהוא עובד עליי, איך לבדוק.
זה לא חשוב. אם המחשבות שלי בזה, אם אני משתוקק להיות יחד עם כולם, פנימית, להשתוקק, להיות בקשר איתם, לחוות איתם, להתקיים איתם באותו השדה, לא חשוב, האגו דוחף אותי עכשיו, או שאני כבר עליתי לדרגה שהחשיבות הבורא, הגילוי שלו, בכדי לתת לו איזשהו תענוג, נחת רוח ממה שהוא נותן לי, החשבונות האלה יגיעו אחר כך. העיקר, שוב אני אומר לכם, אל תשימו לב לאגו שלכם. אנחנו נמצאים כאן בשביל להתחבר. והאגו, שיהיה שם איפשהו בפינה, אנחנו נתעסק בחיבור. ובכל פעם הוא יחתוך אותנו ויפריע לנו ויחתוך את קווי החיבור שאנחנו משתדלים ליצור בינינו, ואנחנו נבין כדי שאנחנו נבין שהוא עושה את זה כדי שאנחנו נתחבר עוד יותר חזק. זו העבודה שלו, הוא מקלקל לנו את החיים כדי שאנחנו נתעלה לחיים עוד יותר טובים.
תודה רבה.
זהו. כבר מאיימים עליי שאנחנו מדברים יותר מדי. אז הולכים לישון כמו שסיכמנו. אתם יכולים לטייל, זה עניינכם. אבל שמחר תהיו מלאי כוחות ותירדמו ותתעוררו במחשבה על הקשר עם הבורא. תודה.
Звездном небе не видна она, нет забот там страха нет, только светом манящий свет. Там живет душа моя, хранит лилия тепло огня. Узы плена порву, без огня не живу. Я во сне боль свою пою, я ищу мечту мою. Но с друзьями путь туда найду я. Если мы с тобой сильны, в любви вновь станут явью сны. Помоги объединить сердца, мы пройдем наш общий путь до конца. Сквозь этот мир мы над собой взлетим, и как солнце мы утопим день. Боль и страх у не оставит тень, прочь души там венье. Боль потери и разлук презренье. Лишь единстве мы с тобой сильны, и в любви к ночь станут явью сны. Помоги объединить сердца, пойдем наш общий путь до конца. Болен я тобой, боль не станет больше душу рвать. Свет спасет нас из той тьмы опять. Эта встреча будет не унять. Я проснулся, я иду возле себя. Я найду и вечность войду. Сердце кричу, к тебе лишь хочу. Раскройся, раскройся, прошу тебя, молю. Единственный мы с тобой.